בוקר טוב, שבוע טוב, אליהו הנביא זכור לטוב. אנחנו ממשיכים שיעורי תניא לעם, ליקוטי אמרים פרק י"ח, של הצלחת כל כוחות הביטחון, לרפואת כל חולי עמך ישראל, להצלחת הקהילה היקרה בחד נס, בעזרת השם. אז ככה, אנחנו ממשיכים, דיברנו לפני כן על הבעל שם טוב בשיעור האחרון. שהבעל שם טוב עשה עליית נשמה ועלה מעלה מעלה בעולמות העליונים, הגיע גם לחלו של משיח, שם לומד המשיח תורה עם כל הצדיקים שבגן עדן, ושאל את הבעל שם טוב, שאל הבעל שם טוב את המשיח, מתי יבוא כבודו? ישיב לו, אמר לו, מה, בעת שהתפרסם לימודך והתגלה בעולם ויפוצו מעיינותיך החוצה. לכן כל הגאולה תלויה אך ורק בתורת הבעל שם טוב. לפני שנפטר אביו של הבעל שם טוב, הוא קרא לבנו שאז היה בגיל 5 ואמר לו שרוצה לבקש ממנו שתי בקשות, האחת לעולם אל תפחד מאף אחד, יהיה מי שיהיה לה רק מהשם. והבקשה השנייה, אהוב כל יהודי בכל מעמקי לבבך ובכל לת נשמתך. מיד לאחר מכן הוא נפטר. הבעל שם טוב זכר שני ציוויים אלו כל ימי חייו, ועל זה הוא מסר את הנפש. לכן כותב המערכו רבי חיים ויטל עליו השלום, בהקדמה לעץ חיים, שאם אין לאדם קשר עם החלק הפנימי של התורה, הוא עושה את התורה יבשה. חייב ללמוד את הפנימיות. אומר, כל הבשר חציר, כלא עינון כבעירן דאכלין חציר, וכל חסדו כציץ השדה, כל חסד דאבדין לגרמאי ועבדין. הכל נהיה יבש כחרס, וזה כוחה של תורת הפנימיות. בפרט תורת הבעל שם טוב, שממנו נמשכה אחר כך תורת המגיד ממזריץ' ושל אדמו"ר הזקן ושל רבי נחמן וכל הצאצאים. שם עצרנו. ממשיך אומר, יש שלושה ספרים. הנועם אלימלך נכתב לצדיקים. התניא לבינוני. ליקוטי מוהר"ן לשכבה השלישית, לרחוקים. לכן ליקוטי מוהר"ן זה ספר שכל מי שלומד בו מיד עולה. כיוון שספר זה כולו השגות אלוקיות. רק אדם שלמד ש"ס לפני הבר מצווה והתחתן לפני גיל 13 יכול להגיע להשגות כאלה. וזה היה רבי נחמן. הוא התחתן לפני גיל 13, כשהוא היה בגיל 12, בחנו אותו גדולי ישראל על כל הש"ס והפוסקים, ולא מצאו ידיים ורגליים בבית המדרש. כנ"ל בעל התניא. כשהיה בגיל 12 הוא מסר שיעור בקידוש החודש במשך 6 שעות ולא מצאו ידיהם ורגליהם כל גדולי הדור בבית המדרש. תראה מה זה, אתה באיזה גילאים של 12 לעמוד לדרוש בסוגיות סבוכות, בדברים של, ואומר לך פה, ולא מצאו ידיהם ורגליהם כל גדולי הדור בבית המדרש, כיוון שהם היו כמעיין המתגבר וטעמו משער החמישים. על כל פנים, עוצמתה של פנימיות התורה יכולה לקדם את האדם בענייני קדושה וטהרה. אי אפשר להשיג שום דבר בקדושה בדור הזה, אם אין לאדם את כוח הפנימיות של התורה. לכן, מי ששומע או לומד שיעורים בחסידות, הוא זוכה להזדקך. ובמשך הזמן, אחרי כמה שנים טובות של עמל והתמדה, יהיה ניכר ההבדל בין אלה שלומדים חסידות לבין אלה שלא לומדים וסומכים על הנס. התואמים מתורתו של משיח מובטח להם שלא יצאו מן העולם ללא תשובה הילאה. זאת אומרת, לא תשובת התא שהופכת את המזיד לשוגג, כן? תשובה מהירה. שאם אדם עשה במזיד, אז והוא תיקן, אז זה הופך להיות לו לשגגה המזידה, בכוונה הופך להיות עכשיו מה שנקרא, איך קוראים לזה? מביא שם בחובת הלבבות, שאם הלב ישתתף במעשה או לא ישתתף במעשה, שזה העיקר שם. פה הוא אומר, גם אם אדם מזיד התשובה מהירה, בסדר, תביא לו בסוף את החטא שהוא עשה, לשגגה לא יחשב לו כמה שנקרא כמזיד, שליבו ישתתף במעשה, מה שנקרא. הרי ראינו שם בתורת חובת הלבבות שהלב השתתף במעשה והלב לא השתתף במעשה, מה היה שם? כמו שאמרנו, אחד שהוא, בוא נגיד, עבר מתחת לאיזשהו סולם, ובלי כוונה נתפסה לו החולצה בסולם, הסולם נמשך, בן אדם נפל מת. מה חייב אותו אחד על פי התורה? הוא חייב ללכת לעיר מקלט. נכון? הבן אדם נפל מת. אבל מה זה היה? בשגגה. אם עבר אחד ודחף את הסולם, בא אליו, דחף אותו, אמר לו תמות, נתן לו דחיפה, הפיל אותו למטה. מה הוא חייב על פי התורה? אחת מארבע מיתות בדין. מה החלוקה בין זה לבין זה? אומר בחובת הלבבות, זה השתתף במעשה א' שלו, וזה א' שלו לא השתתף במעשה. זה שעשה במזיד, אומרת לו התורה, א' שלך השתתף במעשה, אתה חייב אחת מארבע מיתות בדין. לא השתתף במעשה, בטעות, עברת, נתפסה, חולצה, נפל, אומרת התורה, זה החילוק, אתה צריך ללכת לעיר מקלט. למה? כי הלב שלך לא השתתף במעשה. זה העניין, זה העיקר. אז פה שהוא אומר, ללא תשובה הילאה, כן? לא תשובת אתה, הרי התשובת אתה הופכת את המזיד לשוגג. אלא תשובה הילאה, זאת תשובה שבאה מתוך אהבה גדולה. שופכת את הכל לזכויות. זו עבודה שבאה בעקבות העוצמה של האדם, כאשר תשובתו נעשית מעומק דליבה. עכשיו תראה פה כל דבר שהתשובה נעשית מעומק דליבה, גם בחילוק שאמרנו הפוך עכשיו. שאם הלב ישתתף במעשה, תורה אומרת לו אחת מארבע מיתות בדין. אדוני, באת בכוונה תחילה. באת במזיד, אמרת בכוונה, אני הולך לפיל אותו מהסולם שהוא ימות. אומרת לך, התורה אחת מארבע מיתות בדין. בלי כוונה. הלב לא השתתף במעשה, מה אומרת לתורה? עיר מקלט לך. לך לעיר מקלט, אנחנו יודעים, הלב שלך לא היה במעשה. פה מה הוא אומר? כאשר תשובתו נעשית מעומקה דליבה, הוא תחיל, הוא חימו המשולבים זה בזה. הוא עושה תשובה, תשובה הילאה, הוא עושה תשובה מתוך אהבה, מעומק הלב, הוא דולה את הכוחות, הוא מוציא הכל. גם התחיל אורחים, הוא גם העירקלו לשם בתוך התשובה הזאת של אהבה, כי זה התחיל אורחים, זה משולב זה בזה. שים לב, וכשאין לו קפדה אפילו על איש אחד מישראל. כי כשיש לאדם קפדה, נעצר כל השפע הזה. אפילו אם יש לאדם סיבות מוצדקות. לא לאהוב איזה אדם ישראל, היצר הרע הוא זה שומר לו את הצדק הזה. כי כשיש תואר הלב, התורה נמסרת לצד הקדושה. וכשאין תואר הלב, היא נמסרת לצד של לעומת זה. כמו שכתוב, זה לעומת זה עשה אלוקים. וזאת הייתה תורתו של דואג האדומי, שבסיבתו נהרגו כהנים גדולים, דרך אגב הוא נהרג, שרשעים לא יחצו ימיהם, הוא נהרג בגיל 34. בסיבתו חרב הבית, ובסיבתו דוד איבד את זרו, בסיבתו נהרגו שאול ובניו, בסיבת תורה כזאת שכל מטרתה רק לקנטר, היא תורה שמביאה את האדם לידי אבדון בעולם הזה ובעולם הבא. כמה חכם שתהיה, ראש הסנהדרין, ענק שבענקים, אין כמוך בעולם בתורה בהכל. אם התורה שלך היא תורה שבאה לקנטר, התורה שלך לא שווה כלום. כדברי הגמרא בסנהדרין צדיק עמוד א', ארבעה אדיוטות אין להם חלק לעולם הבא, בלעם ודואג אחיתופל וגחזי. למרות שהיו חכמים גדולים ביותר, אבל לא העילה תורתם מאומה, כי תורתם הייתה לקנטר, אף על פי שנאמר על אחיתופל ועצת אחיתופל אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל איש בדבר האלוקים. בכל זאת תורתו לא העילה כיוון שהייתה לקנטר, כדוגמת אוכל מורעל. מה זאת אומרת? אף על פי שהוא קשר למאדרין, לא כדאי לאכול ממנו. זאת אומרת, איזה תורה, איזה חכמים גדולים. אבל אם כל התורה הזאת היא באה לקנטר, ואתם למדתם את התורה הזאת מהמים שגידלו אתכם, שהתורה משולה למים, אבל המידות קשות ורעות, התורה הזאת היא לא שווה. כמו שלמדנו לפני כן. אם אין יראה ואהבה, התורה נשארת למעלה, לא פרחה לאלה, היא לא עולה. היא נשארת, ולהם זה נהפך להיות מסם חיים, נהפך להיות סם המוות. היה, כן, דואג, אם אני לא טועה, אמן, זונות. עד כדי כך צריך להבין שדואג בידיים שלו, הוא הרג את החלק או אם לא את כולם מכהני נוב. הוא יעץ, אמר מה, דוד הלך לשם, אתה יודע, נתנו לו קדמות, נתנו לו מים, נתנו לו מהלחם, נתנו לו זה, עשו זה, עשו זה. הלך, פתח את הפה שם. בסוף מה קרה, מה יצא? שהוא הרג אותם, את הכהנים. בן אדם מלא תורה. אבל הנה, זה מלמד אותנו, זה מלמד אותנו מושגים. בפיו ובלבבו ממש מאום כדליבה, באמת להמיתו. אומר לשון בעל התניה, אומר, מעומק ופנימיות הלב, כי כל דבר שבא מעומק הלב מתקיים. כתוב, ממעמקים קראתיך השם. כך כתוב בתהילים. יש 10 עומקים. ומכל העומקים האלה צריכים לקרוא להשם. וזו הסיבה שבעשרת ימי תשובה קוראים את המזמור הזה. כל העומקים האלה הם עמודי עולם. עומק ראשית, עומק אחרית, עומק טוב, עומק רע, עומק רום, עומק תחת, עומק מזרח, עומק מערב, עומק דרום ועומק צפון. ככה מובא בספר יצירה. זה למה אנחנו אומרים ממעמקים בעשרת ימי תשובה, כדי להגיע לכל 10 האלה. והלב צריך לעבוד עם כל העומקים האלה. כשאין לאדם עמקות, אין לו כלום. צריך להעמיק בכל דבר ולא להיות שטחי. אומר רבי חיים מוולוז'ין, עליו השלום, שלומד את תורתנו הקדושה על פני המים, מוצילה אז על חמדתה. מה זה? יש כזה עומק בתורה. בא מישהו, נמשיך. לא כתוב ככה, אמרו ככה, עזוב. הלו, פשט רמז דרש סוד, דבר דבור על פניו. אל תקרא על פניו, אלא על אופניו. כן? תראה מה זה, דבר דבור. אומר שמה, עד כדי כך, כן? תפוחי זהב במסקיות כסף. מה זה תפוחי זהב במסקיות כסף? אז אתה מסתכל, אומרים מסקית, זה כלים, נקבים, נקבים. התורה היא פרדס, היא פשט רמז, דרש וסוד. אומר שאתה מסתכל דרך הכלי הזה, דרך המסקיל, אתה רואה תפוחי זהב ומסקיות כסף. מה זה תפוחי זהב? תפוחי זהב זה מה שמסתתר מאחורה. זה הסודות שיש בתורה, זהב זה דבר יקר. אבל אתה רואה את זה דרך הפשט, דרך המסקיות, דרך החורים של הכסף, אם אתה תתבונן, אם אתה תעמיק דרך החורים, הנקבים, הצרים צרים האלה, אתה תראה תפוחי זהב. לא סתם. יש לנו כל מיני דוגמאות עם תפוחים שמגיעים, ונכון, איך זה כתוב, ישראל הקדימו נעשה לנשמע, הגבילו את זה של נעשה לנשמע, מה פריו קודם לעליו על התפוח, שהוא הפרי, אם אני לא טועה, היחידי שהפרי שלו יוצא לפני העלים. זאת אומרת, בדרך כלל יוצאים העלים, הם חופפים על הפרי, מגנים עליו. התפוח עשה כמו שעשו עם ישראל. אמרו, הקדימו נעשה לנשמע. התפוח אומר, עזוב, אני הפרי יוצא ישר, אני לא צריך את ההגנה, שיבוא העלים אחר כך. אז כשאנחנו רואים פה, אומר רבי חיים מוולוז'ין, שלומד את תורתנו הקדושה פנה, מוציא לעז על חמדתה, כזה עומק, כזה שם, ואתה כל הזמן למעלה בשטחי, אומר, מה פתאום? לכן כשלומדים מאמר בתורתנו הקדושה, צריך להתעמק בו כמה וכמה פעמים. עד שמוצאים בו דברים מתוקים. הפוך בה והפוך בה דחולה בה, כמו שאמרנו לפני כן. תלמד מאמר 1,000,000 פעם, הוא יתחדש לך כל הזמן. כל הזמן הוא יתחדש לך, זה התורה, כי אין סופית. הקדוש ברוך הוא אין סופי. כל התורה זה אלוקות. אלוקות זה אין סוף. אין סוף. אתה חושב שאתה יודע אותו על בוריו, אבל ככל שתחזור עליו יגלו לך עוד ועוד, כל הזמן הוא יתחדש לך, זה דבר עצום. לשון בעל התניא, בתחילו ורחימו, שיהבה מסותרת שבלב, שבלב כללות ישראל, שהיא ירושה לנו מאבותינו. אומר כאן הרב סוד נפלא, שכדאי לקנות אותו בכל הון שבעולם, שלכל יהודי, אפילו הפשוט ביותר, יש אהבה בלב שבורא עולם נתן לו ביום שנולד. כלומר, יהודי לא צריך לייצר אהבת השם, את זה כבר קיבלנו מאבותינו, אברהם אבינו היה אוהב השם, יצחק אבינו הייתה בוירת השם, יעקב אבינו היה כלול משניהם. מה כתוב? ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא את המקום מרחוק. אומר הזוהר שהיום השלישי זה יעקב, אברהם זה אהבה, יצחק זה יראה, השלישי זה יעקב שישלים להם את הכל. ואם כך, יש לנו כבר את האהבה בלב, רק שצריך לעורר אותה. יהודי צריך להתחבר לאבות, כמו שאמרו בתנא דבי אליהו, אומר שכל אחד ואחד מישראל חייב לומר מתי יגיעו מעשי למעשה אבותיי, אברהם יצחק ויעקב. הרב אומר שכל יהודי אוהב את השם, לא בגלל שהוא למד בישיבה או בגלל שלמד קבלה וכדומה, אלא גם היהודי הלמדן, הירא שמיים, הענב, הצדיק והחסיד, וגם היהודי שגר באיזה מקום נידח, והוא עדיין לא יודע כלום עניין את תורה ומצוות. מבחינת הנשמות, לשניהם יש אותה ירושה. שניהם אותה ירושה. רק שזה זכה ונשמתו נמצאת בסביבה יותר טובה. וזה לתתה, עדיין הוא לא בסביבה נכונה. אבל האהבה שיש לו להשם, היא כמו של השני. תבין גם למה אסור להרים את האף ואת העיניים. איך לדעת, יש דברים מסוימים שאתה לומד, אתה לומד, לפעמים בן אדם, כמו שהיה עם המעשה של רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון, שהוא יצא אותו יום, למד כל כך הרבה תורה, יצא מהמערה, ואמר לו איזה בריאה מכוערת אתה, לך לאומן שעשני וכו', לכל הסיפור הזה. למה הוא פתאום מסתכל עליו, הוא למד כל כך הרבה תורה, הוא לא יכול לראות בריאה משונה. כן, התורה כל כך, אתה יודע, הרי הם גם, כשרבי שמעון והבן שלו, שרבי אלעזר יצאו מהמערה, שראו אנשים עובדים בשדה, נתנו עיניים בהם נעשה גל עצמות. אמר, כנס, מה, באת להחריב את העולם שלי? להזהיר אותך, גם כשאתה לומד תורה, גם כשאתה חושב, שאתה כל כך גדול, תיזהר.
אתה מבסוט מעצמך.
כן, תיזהר עם הבריות, אל תחשוב שאתה מעל הבריות. אל תחשוב שאתה מורם מעם, באותו רגע הקדוש ברוך הוא עוזב אותך מסתלק. נמצא שגם האהבה שיש לך, שהיא נמצאת בלב, יש אותה ליהודי, שמעולם לא נפגש עם התורה, גם הוא נולד איתה, רק אתה זכית להיות במקום שאתה, מה שנקרא, התוודעת לה. כי גדלת באזור מסוים, למדת תורה, נפגשת עם התורה וכו'. אבל שתיכם נולדתם עם אותה אהבה. כשהוא בצרה, זה שלא יודע, כשהוא בצרה הוא יודע שרק השם יכול לעזור לו. אפילו האדם הכי רחוק מעם ישראל, כשהוא בצרה הוא פונה אל השם. מה שכל חייו הוא עושה נגד השם, כל זה הוא מצד היצר הרע, אבל מצד עצמו הוא יודע שאין כמו השם, ולכן הוא אוהב את השם. זו הייתה העבודה של הרבי מלובביץ'. כשהוא ראה אדם, הוא לא בדק מה גדלותו בתורה, זה לא היה קובע אצלו כלל, רק היה רואה תואר פניו, היה מכבד אותו כבוד גדול, והיה זוכר אותו לנצח נצחים. מה שעניין את הרבי, זה היה דבר אחד. תואר פניו, נסתכל, זוכר אותו, עצם מאותו חלק של הקדוש ברוך הוא, לא, נגמר, יהודי. לא אכפת לו, זה יודע שעס, לא יודע שם. זה לא מעניין. וזה גם מה ששינתה תורת החסידות. שהיא בעלה פשוטים שבע פשוטים, אומר לך, תגיד לי מה אתה חושב שיהודי, שאם הוא לא למד תורה, או שנראה לך שהוא רחוק, או לא יודע מה, נראה לך שאתה יכול להגיד עליו פשוט? זה חלק אלוקא ממעל. איך אתה אומר על חלק אלוקא ממעל פשוט? תורת החסידות שינתה את זה. לכן זו מעלה גדולה להיות יהודי. אם יהודי היה יודע שהוא חשוב בשמיים כמו מכרה זהב, הוא היה שמח כל היום. אלא שיש כאלה שחושבים שהם סתם נמצאים כאן בעולם. יש כאלה שטוענים, אני לא יודע למה אני קם בבוקר, אני לא יודע בשביל מה באתי לעולם. ועוד כל מיני קושיות דומות. יהודי צריך לדעת שעצם קיומו בעולם מביא שמחה גדולה להקדוש ברוך הוא. אלא שצריך לקיים את רצונו יתברך, כמו שכתוב במדרש. בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, נתאווה שיהיה לו דירה בתחתונים. כמו שיש לו בעליונים. ולכן על האדם לעשות את הבית שלו בית של השם, את הספרייה שבביתו כדוגמת הארון שבמקדש, ואת הספרים כמו לוחות הברית, והכיור שבביתו כמו הכיור שבמקדש, שממנו היו הכהנים מקדשים ידיהם ורגליהם, והילדים שלו כמו הקרובים, והשולחן שלו כמו המזבח, והחדר שינה שלו כמו קודש הקודשים, שמשם באות כל הנשמות הטהורות, שהם נעשות כלים לעבודת השם. כך שגם יהודי הכי פשוט יכול להגיע למדרגות נעלות ביותר. זה מה שתורת החסידות רוצה להגיד. במרכאות, בזה, היהודי הכי פשוט. איזה יהודי פשוט? חלק אלוקא ממה, איך אתה קורא לו פשוט בכלל? מה, קל בעיניך? בוא נראה אותך עם 9 אנשים, יושב 100 שנה בבית כנסת. 100 שנה תשב פה, אתה לא יכול להתחיל להתפלל. נכנס לך אחד שלא יודע לקרוא, לא יודע לכתוב, לא יודע כלום מהחיים שלו. בא עשירי, אמן, אמן, זה, תודה רבה. נראה לך הכי רחוק, נראה לך שנות אור. משלים לך מניין. אבל אמרת שזה יהודי פשוט, זה עזוב. אין לו חשיבות, אין לו חשיבות. אבל הנה, אתה לא יכול להתחיל תפילה. זאת הנקודה, וזה מה שבא ואמרה תורת החסידות. אם ישבו 9 אנשים בבית הכנסת, אפילו אם כולם צדיקים גדולים, הם אינם יכולים לומר דבר שבקדושה. קדיש, קדושה וברכו. עד שיהיו שם 10, ואפילו אם העשירי הוא קל שבקלים, עד שיש צורך לתת לו כיפה כדי שאוכל להצטרף עמהם למניין, כיוון שרק במקום שיש 10 מישראל שכינת השריה, לעניין אמירה דברים שבקדושה, ועשירי כנגד כולם. תראה איזה דבר זה. בגלל זה אסור להקל ראש בשום יהודי. הרבה פעמים נוטים לשפוט, להיכנס, עזוב, קודם כל לא להכניס מחשבות, לא להכניס דברים לא טובים, זה לא עוזר. זה לא עוזר, שנאה לא עוזרת לאף אחד, תהיה חכם, לא הסתדרת, סגור את הדלת, תודה רבה להתראות, מה עכשיו יש רוח, אני צריך לפתוח את הדלת, מה פתאום, מי אמר? הכל טוב ויפה, אני לא מתחבר, אני לא אמור אבל להכניס את זה. על ידי זה שאדם לא מכניס את השנאה, כמו שאמרנו, לעובדה ולשומרה, זה היה בהתחלה, בגן עדן, היה בהתחלה לעובדה, אחרי זה לשומרה, היה קודם כל לעשות מצוות עשה, זה לעובדה. אחר כך היה לשומרה, אחרי החטא, התהפך, אמר לא, 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 קודם כל לשומרה, סור מרע. אחרי שהוא שר מרע לעובדה, אחרי ששרת מרע, אחרי שאתה נשמר מכל המצוות לא תעשה, אומר לך עכשיו יש לך מידות, אתה נזר מהמצוות, ממצוות לא תעשה, עכשיו לעובדה תבוא לעשות את מצוות תעשה. וזה העניין, לא להכניס סור מרע, קודם כל אני זז. אני לא חייב להכניס את המחשבות האלה. מה עכשיו, כל רוח, כל דבר שיש, אני צריך לתת לה להיכנס לבית? מה פתאום? המוח זה הבית. אני לא מוכן. בגלל זה, כל מי שנתון ביומיום שלו, בכל הדעה הרווחת שיש ברחוב, במדיה, כל הדברים האלה, חדשות, כל העניינים האלה, זה נזק שאי אפשר לשער אותו. אי אפשר לשער אותו. האדם שסוגר את עצמו ונמנע, נמנע, עושה חסד עם הנשמה שלו. איך אמרנו אתמול בשיעור? שערה, כסותה ועונתה. על מי זה נאמר שערה, כסותה ועונתה? אדם נושא אישה, צריך לדאוג לה, נכון? לאוכל, ללבוש ולזמנים. אומר לך אישה בגשמיות, נכון. אבל מקיש את זה, בער מים חיים שמה, מקיש את זה לנשמה. אומר לך, אתה מחויב לדאוג לנשמה שלך, כמו שאתה דואג לאישה. הנשמה זאת האישה שלך. אתה צריך לדאוג לה לשערה, אתה צריך לתת לה את המזון הרוחני שלה, אתה צריך את כסותה, שזה המצוות, המצוות מלבישים אותה, ועונתה את הזמנים שלה, של התפילות, של לימוד תורה וכו'. הוא אומר, רק אחרי זה, כן, היא תלווה אותך, היא תלך איתך. היא תצא איתך. מה זה היא תצא איתך? הנשמה אחרי 120, היא תלווה אותך למקום שלך. היא לא תחזיר אותך לפה. האדם לא יחזור לפה בחזרה, למה? כי הוא דאג לה לשארה כסותה ועונתה. אז היא תדאג לו שהוא לא יחזור לפה חס ושלום בגלגול. בעזר השם אנחנו נמשיך מחר.